התחלנו את הישיבה.
אני לא יודע מה הוא חושב לרמות אתכם. זה משנה את התמונה.
טוב, תחליטו.
הישיבה התחילה, ערב טוב. אנחנו מתחילים ישיבת מועצה מן המניין מספר 04-25, היום יום רביעי, 2 באפריל. אנחנו נשנה קצת סדר היום, נתחיל מהיועץ. חגי, במה שלך. אנחנו מדברים על פרויקט אגירת חשמל.
טוב.
תציג את עצמך, את החברה ואת הפרויקט.
בסדר שאני אעמוד פה, שיש מישהו שרואה את הגב שלי וזה.
ירואה לך את הגב.
תראו לי את הגב, אז אני אעמוד כאן, בסדר? אז טוב, שלום לכם, נעים מאוד. חגי למשטטר, לא יהיה מבחן אחרי זה שתצטרכו לנסות להגיד את השם. אל תדאגו. מנהל מחלקת האנרגיה בקבוצת ARC. קבוצת ARC זו קבוצה שיש לו שלוש רגליים. רגל אחת אנחנו מתעסקים בכתיבת מכרזים למדינה ולרשויות השונות שלה. לא מעניין בעליל. רגל שנייה אנחנו מתעסקים בכל התחום המוניציפלי, מיועצים של כ-70 רשויות במגוון תחומים. והרגל השלישית אנחנו מתעסקים בעולמות האנרגיה. אנחנו יועצים של כ-250 גופים בעולמות האנרגיה. ממשרד הביטחון ומשרד ראש הממשלה ומשרד הבריאות ועד קיבוצים, מושבים, רשויות, כמו שאמרתי, מפעלים וכו' וכו'. מתעסקים בכל תחומי האנרגיה שאתם יכולים לדמיין. חוץ מדבר אחד, אנרגיה גרעינית. אנחנו ניסינו ללמוד ולא הצלחנו. באמת, התאמצנו ממש, אבל המפעל טקסטיל בדימונה הוא גם לקוח שלנו לצורך העניין. זהו. באתי לדבר שנייה על מה זה אנרגיה ברשויות ומה קורה עם זה בשנתיים-שלוש האחרונות. אז בשנתיים-שלוש האחרונות, גם בגלל שתחום האנרגיה צובר תאוצה מאוד 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 גדולה בעקבות הדברים שקורים בעולמות האנרגיה המתחדשת, וגם בגלל איזושהי הבנה של משרד הפנים שאי אפשר להשאיר את הרשויות מנותקות מלבצע פרויקטים של אנרגיה, יש בעצם מגמה שאומרת, בואו נחבר את הרשויות ליזמי אנרגיה שונים ונאפשר להם להקים פרויקטי אנרגיה קצת יותר מורכבים מפרויקטי האנרגיה שברוב הרשויות כבר עשו. ברוב הרשויות כבר החליפו את הנורות, את תאורת הרחוב ואת הרמזורים ללדים, והחליפו מזגנים למזגנים יותר יעילים, ואפילו התקינו גם פאנלים סולאריים על גגות כאלה ואחרים. לפי מה שנאמר לי, גם אצלכם יש את זה. אנחנו רוצים לקחת את זה לשלב הבא, לדברים קצת יותר מתקדמים, ובעצם לחבר אתכם לפסגת הטכנולוגיה שקיימת היום בעולמות האנרגיה. ואנחנו לא מדברים על מדע טילים של איך לוקחים מימן ירוק והופכים אותו לאנרגיה, או איך עושים חשמל מהאוויר, אלא אנחנו מדברים על פרויקטים שהם פרויקטים שאפשר לבצע אותם ממש מחר בבוקר, פרויקטי אגירת אנרגיה, שילוב של פרויקטים של PV עם אגירת אנרגיה, ולנצל את ההסדרות שקיימות היום במדינה שלנו כדי שכל פרויקט של אנרגיה אנחנו נשייך אותו לפורמט הנכון. מה זה אומר פורמט נכון ומה זה אומר הסדרות? במדינת ישראל שוק האנרגיה מאוד מורכב, בעיקר בגלל שהרגולציה בו משתנה בקצב מאוד 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 מהיר. זה אומר שאם אנחנו נדע להיות עם יד על הדופק וכל פעם שיש הסדרה שהיא הסדרה רלוונטית, לנצל אותה בצורה נכונה, אנחנו יכולים לקחת פרויקט שהוא עם ערך כלכלי מסוים ולהפוך אותו להיות פרויקט עם ערך כלכלי הרבה יותר גבוה. למשל, היום בפרויקטים סולאריים יש הסדרות מאוד מאוד נוחות. תעריפים בפרויקטים קטנים של כמעט 48 ולפעמים גם אפילו מעל חצי שקל לקילוואט. זה אומר שתשואת הפרויקט הסולארי יכולה להגיע לפעמים למעל 20%. זה אומר החזר השקעה של 5 שנים, כשאתה מקבל הבטחת הכנסה ל-25 שנה. אתם כולכם מבינים איזה דבר או שניים בכלכלה, מאוד 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 כדאי. מאוד 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 כדאי. פרויקטי PV משולבים באגירה, אז זה הסדרה שונה לגמרי.
מה זה PV, סליחה?
תמיר, גם לינדה וגם רפי לא שומעים.
מה, הם לא שמעו בכלל עד עכשיו? זה הרבה זמן מדבר.
עד עכשיו הם לא שמעתי, עכשיו רק.
וואה, כל מה שאמרת עד עכשיו הם לא שמעו.
אבל שלא הקלטנו.
פעם שנייה אולי נבין.
לא, אבל אולי בקצרה רק, תגיד להם.
ומה זה PV, שאלתי?
כן, PV זה פוטו-וולטאי, פאנלים סולאריים על הגגות. אז לינדה, שלום, נעים מאוד. אני מצטער שלא שמעת עד עכשיו, אני אחזור ממש בקצרה. הרעיון שלנו הוא לחבר את עולם האנרגיה ואת כל מה שקורה פה לרשויות המקומיות, ולבוא ולראות איך אפשר לקחת את הפרויקטים שלכם ואת הנכסים שלכם ולהקים עליהם פרויקטים של אנרגיה, בסדר? ואנחנו מדברים על פרויקטים שהם קצת יותר מורכבים מהפרויקטים של סולארי בלבד, או מזגנים שמחליפים אותם במזגנים יעילים יותר וכו' וכו'. אנחנו מדברים על פרויקטים של אגירת אנרגיה, לפעמים אנחנו עושים פרויקטים גם של גז טבעי, אנחנו עושים גם פרויקטים של חשמל פרטי וכו' וכו' וכו'.
תמיר, רפי לא שומע. רפי גם לא שומע. רפי
לא שומע.
לא, רפי פשוט שם את עצמו על מיוט.
אוקיי.
אז דיברתי מקודם על PV אגירה, אז גם כן, אם יש הסדרה של PV אגירה, שהיא הסדרה מאוד מאוד נוחה, שלוקחים את החשמל מה-PV ובמקום למכור אותו לרשת במשך היום, מטעינים איתו סוללות ופורקים אותם בשעות הלילה, כשיש ביקוש מאוד גדול שכולנו נמצאים בבתים, חוץ ממכם שאתם כרגע בישיבת מועצה בין 6 ל-8, אבל החשמל עכשיו, נכון ל-2 באפריל, יותר יקר מהחשמל בשעה 4 אחר הצהריים, ולכן בשעות הפסגה, מה שנקרא, אנחנו פורקים את הסוללות. הרעיון, כמו שאמרתי, למצוא כל פעם את ההסדרה הרלוונטית ולהתלבש עליה. לגבי הפרויקטים שאנחנו מדברים עליהם כרגע ספציפית אצלכם, יש בעצם שני פרויקטים שאנחנו רוצים לדבר עליהם. אחד, כל מה שעשיתם עד היום בעולמות ה-PV מצוין, ואנחנו בטוחים שעשיתם את זה כמו שצריך. אם תרצו ללכת לבדוק את המערכות ואם אפשר לשפר בהם משהו, נדבר על זה בנפרד. אבל כל פרויקט חדש שהייתם רוצים לעשות פה, שווה לשבת ולחשוב אם עושים אותו בצורה הנכונה, ואם אנחנו מקדלגים אותו בהסדרה הנכונה. כי יכול להיות מאוד שפתאום תצא איזושהי הסדרה, שבמקום למכור את ה-PV, כמו שאמרתי, לרשת במהלך היום ולקבל X אגורות, אז אפשר למכור את ה-PV בלילה ולקבל פי 2. סתם איזה. והפרויקט השני שרציתם שנדבר עליו זה פרויקט אגירה במתח גבוה. אגירה במתח גבוה היא שונה מאגירה שהיא קשורה ל-PV או אגירה קטנה. סתם אני נניח, ניקח את כל המתחם הזה פה. כל המתחם הזה פה, אם אני מניח שהוא יושב על מונה חשמל אחד, אנחנו יכולים לשים פה מתקן אגירה קטן בגודל של הארון הזה עד התקרה. זה יספיק לפה, לכל המתחם הזה. אלא אם כן יש פה איזה חוות שבטים שאני לא יודע עליה. והדבר הזה אפשר במשך היום, כשהחשמל זול, להטעין את הסוללה, ובשעה 5 בערב אוטומטית החשמל יתחיל להתקבל מהסוללה הזאת, ובעצם דרך פערי הארביטראז' בין השפל לבין הפסגה, אנחנו מייצרים ערך כלכלי. זה דבר.
זה בתנאי שאנחנו קרובים למתח גבוה?
לא, 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 לא. זה נקרא מתקן מאחורי המונה, והוא מתקן מקומי. הוא לא יכול להוציא חשמל החוץ על הרשת. הוא רק מייצר חשמל למתחם הזה פה. ושוב אני אומר, מטעינים את החשמל ב-30 אגורות, וכשהתעריף הוא שקל 30, פורקים, ואז הצלחנו לחסוך על כל קילוואט שקל אחד, וזה בעצם החזר ההשקעה שלנו. פרויקטים כאלה גם יכולים להפוך להיות פרויקטים של מרכזי חוסן, שהמדינה בעקבות אירועי השבעה באוקטובר לצערנו מאוד מקדמת את זה ברשויות. ואנחנו יכולים לבוא ולהגיד שסתם לדוגמה, המתנס או אולם הספורט העירוני או הקאנטרי, כל אחד לפי הזה שלו, אפשר להקים מתקן כזה שהבטריה שם תספיק ל-4 שעות, 5 שעות, 20 שעות או 4 ימים גם, זה תלוי בנו. למשל עכשיו בנתיבות אנחנו מקימים פרויקט במרכז ההפעלה של העיר, שיהיה להם 8 שעות של חשמל, לא משנה מה קורה, אלא אם כן חס וחלילה הטיל נופל על המתקן עצמו, ואז כנראה שהמתקן לא יעבוד, אבל הרעיון הוא לייצר איזשהו באפר של חשמל שמאפשר לנו לקדם את הדבר הזה. המדינה דרך אגב גם יש הרבה מאוד קולות קוראים שקוראים היום בעולמות האלה, ושווה לבחון את הדבר הזה אם וכאשר תרצו לקדם את הפרויקט הזה. זה אגירה קטנה, אגירה מאחורי המונה. הפרויקט השני שרצינו לדבר עליו זה הפרויקט באזור המאגר.
כן, יש שם קו מתח עליון.
יפה, יש שם קו מתח עליון, קו מתח גבוה. זה נקרא פרויקט אגירה במתח גבוה. זה פרויקט הרבה יותר גדול, הרבה יותר רובסטי, הרבה יותר משמעותי. זה פרויקט שכבר צריך בשבילו שטח של כדונם לכל הפחות. ואפשר להקים פרויקט שמייצר ואוגר חשמל לרשת החוצה. זה פרויקטים שהם לרוב מאוד 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 כלכליים. ההשקעה בהם היא כבר לא השקעה של כמה מאות אלפי שקלים או מיליון שקל פה או מיליון שקל שם, אלא זה פרויקט של 40-50 מיליון שקל. יזמי האנרגיה מתים על הפרויקטים האלה, מחפשים בנרות מקומות, בטח ובטח במרכז הארץ, ואני חושב שאם אנחנו נבוא וננהל את זה בצורה נכונה, אפשר לייצר פה ערך כלכלי עצום למועצה. אני יכול להגיד לכם שאני עושה את זה היום בכמה קיבוצים ובכמה מושבים. אתם תופתעו לשמוע כמה יזמי האנרגיה מוכנים לשלם על הדבר הזה. סתם כדוגמה, ואל תתפסו את המספרים שאני נותן, זה ברמה של אפשר לקבל מענקים של כמה מיליוני שקלים רק מזה שנתתם את האופציה להקים את המתקן אצלכם בשטח, ואתם יכולים להפוך להיות 50% בפרויקט בלי להשקיע מכספיכם בכלל, וזה פרויקט שיודע לייצר 2.5-3 מיליון שקל בשנה ל-50% מהפרויקט.
לגודל של דונם או?
לגודל של דונם וחצי, שני דונם.
כמה קילוואט זה?
זה מתקנים, הרגולציה מאפשרת היום עד 80 מגוואט שעה. כשאני אומר 80 מגוואט שעה, זה אומר שיש לנו בעצם 16 מגוואט, מכפילים את זה ב-5 שעות, שיש 5 שעות של שעות הפסגה. אני יודע שאני מדבר בהרבה מושגים שהם משוגעים, אבל שעות הפסגה זה מ-5 בערב עד 10 בערב, וכל יום בשעות האלה הסוללות יתפרקו, בעצם נפרוק את הסוללה. דרך אגב, מתקן אגירת אנרגיה זה ממש כמו הסוללה שיש לנו פה בתוך הטלפון הזה. תחשבו על מכולה בגודל חצי מהחדר הזה, מלאה בסוללות כאלה.
זה את הסוללות של המכוניות?
היא התלחה של קרינה, משהו שאנחנו צריכים לדעת על זה?
אז התשובה היא שאם אתה עומדי במרחק של 1.5 מטר מהמכולה הזאת, זה בדיוק כמו שתחזיק את הטלפון שלך ליד האוזן. אותו דבר בדיוק, ויש מחקרים בעניין הזה, אם תרצו שנציג לכם את המחקרים, נציג אותם.
זה סוללות כמו ברכב?
זה סוללות דומות יחסית, הסוללות של הרכב והסוללות של זה, זה די אותו דבר, זה אותם יצרנים של סוללות.
כמה כן. זה מסוכן כשזה נדלק? מכוניות שנדלקות חשמליות, אי אפשר לחבות אותם?
אז גם פה, אם זה נדלק, נפל חס וחלילה טיל על הדבר הזה, התשובה היא שזה, אבל כן, בתוך כל הקונטיינרים האלה, יש מערכות כיבוי אש אינטגרליות, זה הכל מקבל היתרים של כיבוי אש, משרד להגנת הסביבה, משרד הביטחון וכו' וכו'.
נכון, היום אין למיטב ידיעתי, אלא אם כן תגיד לי אחרת, או תוכיח לי אחרת, אין היום שום יכולת לחבות סוללות של הדלקות.
אני לא מכיר יכולת כזאת. אני, בוא נגיד ככה,
זה כמו לשים
מעבדת חם. מי נוסע בטסלה?
אני.
יפה מאוד.
אי אפשר לחבות את זה.
אי אפשר לחבות את זה. בסדר, זה... צריך לשים את הדברים על השולחן, זה לא כמו נניח מתקן שמוסק בגז טבעי, שאם אתה סוגר את המרץ של הגז הטבעי, אז מתישהו הגז מפסיק לזרום, וזה פלוסים ומינוסים לכל דבר בעולם הזה. אני מבין שהשטח אצלכם הוא שטח של 40 דונם?
לא, לא. השטח של בית הספר והמבנים...
לא, 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 אני מדבר על השטח של המאגר. השטח
הוא הרבה יותר גדול, הוא לקראת 100 דונם, אבל לא כולו... סליחה, רגע, שנייה. לא כולו פנוי.
מעולה.
אבל אז... הוא, זה שצ"פ, זה היום שצ"פ, יש בו הרבה, חלק ממנו זה המאגר הזה שאתה כן. שמעת עליו, חלק זה עצים וזיתים וכו'.
אוקיי.
אבל יש לנו שטחים פנויים שהם די רחוקים ממבני מגורים, שאני, שאפשר לאתר מדונם או דונם וחצי כזה.
אוקיי, אז אני אגיד...
לידה, מה שאל?
על איזה
שצף
את מדברת?
השטח שבינינו ובין יהוד.
לכיוון התיכון.
איפה שהמאגר?
ליד ליד הזיתים, ליד
המטר קרם זיתים. גם המים הזה.
מול הבית שלך.
כן, באזור
הוא. ליד הבית שלי.
אל תדאגי, זה לא היה לבית שלך. לא, זה
נקרב את זה יותר, נקרב יותר.
תגיד, מוטי.
אבל אם תבקשים, נשים את זה ממש קרוב.
אני רק רוצה להגיד לכם שאנחנו עובדים גם עם יהוד מונוסון, וביהוד מונוסון הרצנו עכשיו מכרז של מנהלת אנרגיה, הם סגרו מכרז ובחרו כבר יזם, וכבר התחילו לעבוד, והם מקדמים פרויקטים של אנרגיה במגוון תחומים, לרבות פרויקטים של אגירה דרך אגב, אנחנו עושים את זה שם עם החברה הכלכלית, זה עובד נפלא. אני אגיד מראש, אני ממליץ שבפרויקט הגדול בוודאי, לחבור ליזם, זה לא פרויקט שהייתי ממליץ לכם להריץ אותו בעצמכם לבד, לא כי אין לכם את היכולת, בסדר? זה לא עניין של להשקיע 40 מיליון שקל או לא להשקיע 40 מיליון שקל.
לא, לא.
זה
לא
עניין
לא
של...
זה גם עניין. זה לא עניין.
סליחה?
לא, 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 אנחנו לא חושבים להשקיע את
הכסף. לא, לא, אני אומר, זה לא העניין של להשקיע את הכסף, זה הדרך הקלה ביותר. בנקים היום מממנים, ואני מספר לכם את זה בזה, 100% מהפרויקט הם מוכנים לממן. אני יודע את זה כי אני היועץ של הבנקים.
אנחנו לא בזה.
לא, לא, מעולה. אני רק אומר, גם בגלל רגולציה, גם בגלל היכולת להקים ולתפעל את הפרויקט, זה לא משהו שאני ממליץ לאף אחד לעשות את זה לבד. גם אם אני, שאני 20 שנה כמעט בתחום האנרגיה, גם אני לא הייתי מריץ פרויקט כזה לבד בעצמי, אלא הייתי נכנס עם אחד מהיזמים הגדולים. לגבי הפרויקטים הקטנים, זה קצת יותר פשוט, וגם פה אני אומר, ההמלצה שלנו לרשויות היא תמיד, בסוף בסוף אתם מנהלים רשות. לא משנה אם היא גדולה, אם היא קטנה, אנחנו עושים את זה בפתח תקווה ובראשון, וברמת גן, ובנתיבות, ובסדרות, ובמועצות אזוריות, באר טוביה, גדרה, וכו' וכו' וכו'. בסוף אני מניח שאף אחד מכם לא ירצה לבוא ולהתעסק בפרויקטי אנרגיה, ולכן החבירה ליזם היא חבירה נכונה. היזמים היום מוכנים לשלם הרבה מאוד כסף, ואתם תופתעו לגלות כמה כסף, על מנת להיכנס לתוך הרשויות. אני אתן לכם דוגמה, ביהוד מונוסון, גם קיבלנו הנחה מאוד מאוד טובה על החשמל הפרטי שם, גם את כל פרויקטי האנרגיה, מ-PV, דרך הגירה מאחורי המונה, הגירה לפני המונה, שזו הגירה הגדולה, גז טבעי, עמדות טעינה חשמליות, וכל דבר עתידי שיהיה, את כל זה הכנסנו בתוך סל אחד, והבאנו לשם, הגיעו לשם 4 יזמים שנתנו הצעות מאוד 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 טובות. הרשות לא מממנת שום דבר בעצמה, זאת אומרת היא לא משקיעה שקל בעצמה, והיא מקבלת מכל פרויקט 60% מהרווחים. ואין שום סיבה בעולם שאצלכם זה לא יעבוד בדיוק אותו דבר. עכשיו, אתם כרגע מדברים על 2 פרויקטים ספציפיים, אבל תנסו להסתכל בלונג רן 20 שנה קדימה, ויכול להיות ש-20 שנה קדימה יהיו פה במקום 2 פרויקטים, 8 פרויקטים, ופתאום זה יכול להיות הכנסה מאוד 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 משמעותית. הבטחתי לך 10 דקות, עמדתי ב-10 דקות.
ה2.5 מיליון שאמרת, זה 60% או 100%?
לא. כשאמרתי לגבי הפרויקטים, נתתי דוגמה למה שאני מריץ, זה פרויקט שהוא 50-50?
אני אומר, לא, אמרת ש2.5 עד 3, אני שואל אם זה 50% או 100%.
לא, אז אני אומר עוד פעם, בפרויקט, נתתי דוגמה לפרויקט שאני מריץ עכשיו באיזה כמה קיבוצים, עם אחד היזמים, אני לא אגיד את השם כדי לא ליצור אצלכם הטיה מובנית או משהו כזה, אבל הפרויקט מביא כ-2 מיליון שקלים של מענקים לקיבוץ בלבד, ואחרי זה 2.5 מיליון שקלים, זה מה שהקיבוץ מקבל כל שנה.
מענקים זה ממי? מהפייס? מהמדינה?
לא, מענקים זה מהיזם שבא ומשלם. בסדר, בשבילכם כמובן אתם מחויבים.
נותנים לו את השטח.
היזם מממן את ההקמה.
היזם מממן 100% מההקמה, בסדר? ומשלם 2.5 מיליון שקל מענקים, פלוס 2.5 מיליון שקל כל שנה מהתפעול השוטף. חשוב להגיד, הקיבוצים לא מחויבים במכרז, אתם מחויבים במכרז. אנחנו נדע לכתוב לכם מכרז מצוין, אל תדאגו. כמו שאמרתי, אנחנו יש לנו רגל שלמה שרק כותבת מכרזים לרשויות. שאלות נוספות, חברים.
מה טווח, דיברת על פער תעריפים, מה טווח התעריפים של החשמל? מה המינימום, מה המקסימום?
במדינת ישראל יש את מה שנקרא תעוז, תעוז זה תעריף עומס וזמן, בסדר? אנחנו בבית אצלנו כולנו משלמים תעריף אחיד, אבל במקומות אחרים שהם לא הצרכנים הפרטיים, יש תעריפים משתנים. אז יש 5 חודשים בשנה שנקראים עונת מעבר, בסדר? זה עכשיו, אפריל, מאי, ואחרי זה ספטמבר, אוקטובר ונובמבר, בסדר? יש חודשי חורף ויש חודשי קיץ. הפערים הכי גדולים הם בקיץ, זה פערים של בערך שקל בין תעריף השפל לתעריף הפסגה.
רגע, שקל, מה התעריף באגורות?
30 אגורות בערך ביום, שקל 30 בערב. בחורף זה אזור ה-26 אגורות לעומת 86 אגורות. אל תתפסו אותי אם אני לא מדייק על הזה. בעונת המעבר זה עונות שלרוב הפערים מאוד קטנים, זה בין 23-24 אגורות ל-32 אגורות. אבל כשאתה מסתכל על זה כשנה שלמה, אתה יכול לייצר הרבה מאוד קילוואטים עם הרבה מאוד פערי ארביטראז' כאלה.
אני רוצה לשאול משהו. כשעשינו את פרויקט התאים הפוטו-וולטאיים, אז אמרו לנו עד גודל מסוים יש תעריף כזה, ואם אנחנו רוצים להגדיל את הפרויקט, אז פתאום התעריף קופץ.
יורד.
כאילו מה שאנחנו התעריף? מה שאתם אומרים, אני תמיד אומרת התשובה היא
גם פה דרך אגב, עד שנת 2021 הייתה הסדרה שנקראה מונה נטו, בסדר? בהתחלה היו מקבלים 2 שקלים לקילוואט, אחרי זה ירד לשקל 60, אחרי זה ירד ל-90 אגורות, אחרי זה ל-80 אגורות. היום ההסדרה קיימת, ושוב, היא נכונה להיום, זה לא אומר כלום לגבי עוד שנה, עוד שנתיים או עוד 10 שנים. היום ההסדרה קיימת מאפשרת לנו להקים פרויקטים במתח נמוך, עד 630 קילו. 630 קילו, רק כדי לסדר לכולכם קצת את הראש, זה בערך גג של 3,000 מטר, 4,000 מטר, זה 630 קילו. ואמר נכון מוטי?
מוטי.
מוטי. אמר נכון מוטי, ככל שהגג יותר גדול והאספק יותר גדול, התעריף יורד. אני כן אגיד לכם שמדינת ישראל היום לאט לאט באזורים הצפופים במרכז הארץ ובערים של מעל 50,000 תושבים נותנת פרמיה שנקראת פרמיה אורבנית. זה עוד לא פה בסביר, אבל דרך אגב יש כבר הרבה מאוד יישובים של פחות מ-50,000 שבגלל שהם באזורים מאוד צפופים אז כבר הכניסו אותם לזה. אנחנו מניחים שבסוף כל מרכז הארץ יקבל את זה, ואז אתם מקבלים מתנה של 6 אגורות מהמדינה. זאת אומרת, המדינה באה ואומרת, אני מעודדת אתכם להקים פרויקטים כאלה, אני נותנת לכם את התעריף של ה-42 אגורות, או 45, או 38, זה תלוי בהספק הגג, פלוס, קחו עוד מתנה ממני, 6 אגורות לכל קילוואט מיוצר, שתבינו שזה יכול לשפר את המודל הכלכלי בערך ב-20%. זה המון, בסדר? ולכן אתם יכולים לראות היום פרויקטים סולאריים שמגיעים לאזור ה-23-24% תשואה, זה החזרים פנטסטיים שהלוואי על כולנו, שזה מה שנדע לעשות עם הכסף שלנו.
יש לי שאלה שלא תוכל לענות עליה כנראה.
אוקיי.
נניח שנכנסים להתקשרות כזאת ל-X שנים, מי מבטיח לי שההתחייבות הזאת תקוים לאור המדינה שאני חי בה ושההבטחות נשברות, ופה יצטרכו להגדיל את התקציב לישיבות, ואני לא יודע מה.
אז תראה,
זה מעוגן במשהו? יש ערבויות?
הסדרה סולארית, בסדר? בוא נדבר שנייה על הסדרה סולארית, כי זה קל, כי זה דברים שאתם מכירים אותם. הסדרה סולארית, מהרגע שנכנסת אליה, היא מתקיימת ל-24 שנים ו-11 חודשים, מהיום שהתחלת להזרים חשמל לרשת.
יש לי איזה בטוחות בזה?
בהינתן שחמאס לא יצליח. ונותן שחמאס לא יצליח להוריד את השמש, ולדעתי גם אם הם ינסו ממש חזק, הם לא יצליחו להוריד את השמש, ובהינתן שחברת החשמל, שהיא זאת שקונה ממך בסוף את הזה, לא תפשוט את הרגל, ובהינתן שלא נהפוך להיות רפובליקת בננות, כמו שאתה אומר פה, שאולי נהפוך להיות, נקווה שלא, אז התשובה היא, זה עובד כבר 7, 8, 10, 15 שנה, כל פעם ברגולציה הקיימת.
זה חוזה מול חברת חשמל.
זה חוזה מול המדינה לצורך העניין, כן. ושוב, אני אומר עוד פעם, כולנו רואים מה קורה במדינה,
נכון, אבל מדברים
על זה. בלי קשר לדעות פוליטיות, כן?
נכון,
אין. אנחנו לא מדברים על מצב שאנחנו...
לא, אבל דורון מדבר על מה שנקבל.
כן, אבל אם אתה לא משקיע, אז כל החזר הוא...
לא, אבל הסוגיה היא סוגיה נכונה. דרך אגב, השאלה היותר מעניינת היא, אני חושב היא, אתה אמרת לי שיש פה תארים, אני אומר לך שיש הבדל של שקל עכשיו בקיץ, בין ה-30 אגורות לשקל 30. מה יקרה אם מחר ישנו את התעריפים?
על זה דיברתי, רק על התעריפים.
אוקיי, אז התשובה היא, רגע, אז חשוב לבוא ולהגיד. כשאני מדבר על פרויקט סולארי ואתה נכנס לתוך הסדרה מסוימת, אם קיבלת תעריף, הבטחה, מחברת חשמל ל-42 אגורות, זה חי ל-24 שנים ו-11 חודשים. לגבי תעריפי החשמל, מי שקובע את התעריפים במדינת ישראל זאת רשות החשמל. בסדר? לא חברת חשמל קובעת תעריפים, רשות החשמל זה הגוף שמפקח על חברת החשמל, אוקיי? רשות החשמל אמורה להיות גוף שלא מושפע מעניינים פוליטיים. להגיד לכם שזה באמת קורה, אני, מה שתקרא, אני אשתוק, בסדר? אבל התשובה היא אמור להיות לינקג' ישיר בין כמה שעולה לייצר את החשמל ובין הביקושים וההיצעים לבין תעריפי החשמל. האם הדבר הזה מתקיים בהלימה של 100%? קטונתי מלהגיד, בסדר? אבל התשובה היא שב-20 שנה האחרונות יש איזושהי קורלציה בין כמה חשמל שיש למכור לבין עליית התעריפים. בתוך התעריף עצמו יש כל מיני גורמים פוליטיים שמשחקים איתם, שלא זה המקום להתחיל לדבר עליהם.
כמה זמן לוקח להקים פרויקט כזה?
פרויקט הגירה במתח גבוה, עיקר העבודה בו, שזה הפרויקט הגדול, כן. עיקר העבודה בו זה לקבל את ההיתרים, ואם צריך לעשות שינוי טבע, אני לא יודע מה הסטטוטוריקה של הקרקע.
שינוי ייעוד, לא טבע.
שינוי ייעוד, סליחה.
שינוי ייעוד אפשר לעשות
שימוש חורג.
או בשימוש חורג, שזה בהיתר לשימוש חורג, או בשינוי טבע, שזה פרוצדורה יותר מורכבת.
אז אנחנו מתעסקים גם בשינויי טבעות ובקבלת אישורים וזה, אבל שימו את זה רגע בצד, לא באתי למכור את הסחורה שלי, מה שנקרא. אבל עיקר העבודה פה היא זה, לבוא ובסוף לעשות ריבועי בטון ולהניח עליהם מחולה של סוללות, זה קצת יותר פשוט. מהרגע שקיבלת את ההיתר, אני מניח שתוך פחות משנה, יכול לעמוד פה מתקן עומד. לגבי המתקנים הקטנים דווקא של מרכזי החוסן, מה שדיברנו, זה פרויקטים מאוד מהירים. לגבי PV, אם תרצו להקים עוד PV, אז זה גם פרויקטים מאוד מהירים, זה פרויקטים של חודשים ספורים. שוב, מהרגע שבח...
המכרז לוקח יותר
זמן. זהו, המכרז בדרך כלל לוקח יותר זמן. אני אגיד לכם, ואני מקווה שאני לא מעליב פה אף אחד, אנחנו מהניסיון שלנו הרבה פעמים כותבים מכרז עבור הרשות, ואז זה מגיע ליועץ המשפטי של הרשות, ושם זה נתקע בערך... אני לא יודע מי היועץ המשפטי פה.
הנה, הוא מונח לפניך.
אני מתנצל מראש. בסדר, אני לא אמרתי שום דבר עליך, רק אמרתי בדרך כלל. אצלך זה מהיר, מעולה יופי, אני שמח. אבל התשובה היא שאנחנו הרבה פעמים בשיח עם היועץ המשפטי, היועץ המשפטי, מתוך כוונות מאוד טובות להגן על הרשות, הוא שואל הרבה שאלות, וזה בסדר גמור, אנחנו יודעים לענות על השאלות. אבל התשובה היא ש... כמו שאמר, הרבה פעמים הרבה יותר זמן לוקח לאשר את היציאה למכרז ולבחור את היזם, מאשר להקים פיזית
השטח. כמה יזמים כאלה יש היום בשוק?
וואו. גדולים מאוד, יש כחמישה או שישה. אני אמנה לכם את השמות, כי אתם מכירים אותם, אני מניח, מהעיתונות. אז יש את Enlight, ויש את נופר, ויש את נובל, ויש את רפק, ויש את Energix, ויש את EDF. חברות, אני מדבר איתכם על... Enlight זה חברה של 7.5 מיליארד שקל בתל אביב ובנסדה, בסדר? נופר זאת חברה של 3.5 מיליארד שקל. אלה השחקנים, זאת אומרת, okay. לא כולם כזה. טרלייט, חברה של 900 מיליון שקל, בסדר? רובם ציבוריות גם. Okay. דרך אגב, אתם יכולים לקרוא עליהם, לראות מה היכולות שלהם וכו' וכו'. לגבי שחקנים קטנים, וואו, עשרות. אבל שוב, אנחנו מראש מכניסים אצלנו תנאי סף שהם כאלה שאנחנו... שומרים עליכם טוב טוב טוב.
מניסיון שלך מפרויקטים מסוג הזה שכבר עשית, שיוצא מכרז כזה יש הרבה מציעים? זאת אומרת כמה...
תלוי מאוד איזה פורמט אנחנו נחליט לעשות. אם אנחנו נחליט שאנחנו הולכים פה על מכרז של מנהלת אנרגיה, כמו שעשינו ביהוד מונוסון, ואז אנחנו אומרים את כל פרויקטי האנרגיה, בין אם זה הפרויקט הקטן ובין אם זה הפרויקט הגדול ובין אם זה עוד פיבי ובין אם זה עמדות טעינה ובין אם זה חשמל פרטי, אז יהיו... לדעתי בין 3 ל-5.
כמה היו ביהוד?
ביהוד היו 3. ויהוד קטנה יחסית. הפוטנציאל שלה
לא איזה... זה מול סביון.
שוב, אני, אתה יודע, אני משווה את זה לרמת גן, ואני משווה את זה לזה, אבל רק כדי שתבינו עד כמה אטרקטיביות הרשויות מול עבור היזמים. אם נלך לפרויקטים שהם stand alone, אז פרויקט הגירה במתח גבוה, אני מניח שארבעת היזמים הגדולים יבואו, ובפרויקטים הקטנים, שוב, את יכולה גם, אפשר גם להביא לך 20 מציעים. דרך אגב, אני לא בטוח שזה טוב.
כן, לא, לא,
לנתח 20 הצעות.
לא, לא, כן.
זה תלוי בתנאי סף של מציעים.
נכון. אנחנו מראש מגדירים תנאי סף, אנחנו לא רוצים שאף אחד יתגלח על הזקן, לא שלכם ולא שלנו, בסדר? אנחנו שומרים עליכם די טוב.
אוקיי.
בפרויקט לא של הגירה במתח גבוה...
הקטן.
הקטן. אז התשתית שלנו, זאת אומרת, צריך להחליף אותה או ש...
לרוב לא נדרשת שום החלפה. אנחנו, הרי בסוף, תחשבי על המתחם הזה, בסדר? תשתית החשמל פה מאפשרת לך לספק את החשמל למתחם הזה. זה שתוסיפי עכשיו סוללה פה, שתספק את החשמל, לא משנה שום דבר. פשוט מטעינה במשך היום, פורקת בלילה, או בשעות הערב, בשעה הזאת עכשיו. שום דבר לא משתנה. לפעמים צריך להחליף אולי לעשות איזה הגדלת חיבור או משהו כזה, אבל זה דברים שהם...
אבל מוסיפים עוד תאים על במרחב הקיים של הגגות?
אולי צריך ליד לוח החשמל של האזור.
במקרה שלנו, אתה מדבר...
רגע, אני רק אענה לגברת. אולי ליד לוח החשמל שלך יהיה צריך לעשות מסדר נוסף, זה משהו בגודל הזה. זה הסיפור, לא מעבר לזה. ושוב אני אומר, זה מתקן שהוא משמש רק מתחם סגור.
מתחם ספציפי.
הוא לא יכול להוציא חשמל החוצה. ברגע שאתה לא יכול להוציא חשמל החוצה, הכל הרבה יותר קל. הכל הרבה יותר קל. לא צריך היתרים, לא צריך אישורים. זה ממש מהיר נורא.
אני מדבר על צמוד לאותו מתחם של בית ספר, אולמות ספורט וכו', שלא מיצינו את כל הפוטנציאל של ה...
של הפיבי?
כן.
מצוין.
רגע, ואז בכל מקרה אני רוצה להגדיל אותו, כי שאני לא, בלי להפסיד את התעריף הגבוה.
אז התשובה היא שהיום בעצם אפשר מה שכבר קיים לך על הגג להשאיר בהסדרה של הפיבי, ולשייך את ה-PV הנוסף שאנחנו נוסיף להסדרה שנקראת PV הגירה, למשל. ואז כל מה שיש...
זה לא משפיע על התעריף.
זה לא משפיע על התעריף, כי אנחנו בעצם מפצלים את זה לשני פרויקטים נפרדים. דרך אגב, במקרה הזה יכול להיות שמה שנצטרך לעשות זה חיבור נוסף. חיבור נוסף, גם אם יהיה פה הוצאה, אנחנו נפיל אותה על היזם.
למה צריך חיבור נוסף?
כי אתה בעצם... אם הפיבי שלך היום הוא על מונה אחד, אתה לא תוכל לספור פעמיים. זאת אומרת, המונה ייצור שלך הוא מונה, אתה הרי מייצר חשמל מהשמש, מוכר אותו, מזרים אותו לרשת, ויש מונה ייצור, ובסוף החודש אתה שולח, או הגזברית שולחת חשבונית לחברת חשמל. כדי לעשות ההפרדה הזאת, אז צריך לפעמים
עוד... יש לנו עוד גגות שלא ניצלנו.
מעולה. אז התשובה היא שא', כדאי, ב', היום ההסדרה הנוספת הזאת מאפשרת לנו. זה פרויקטים מאוד מאוד רווחיים. רק כדי לסבר את האוזן, כשמשלבים הגירה, אז במקום 20% תשואה, יורדים ל-17-18% תשואה. זה עדיין יופי של דבר.
אפשר לראות איזה תחשיבים בדיעבד במקומות אחרים?
כן, יש מודלים כלכליים שאפשר להראות, בשמחה רבה. אנחנו באנו להציע לכם שנעשה לכם מודל כלכלי, אז אנחנו נכין לכם מודל כלכלי כזה.
בשביל זה אנחנו רוצים.
בשביל זה אני עומד פה עכשיו.
מה שהיום אנחנו הבאנו לשולחן זה רק הנושא של המודלים הכלכליים. כרגע אנחנו עוד לא מאשרים...
אתה בר מיועד שיהיה לנו את המידע שנוכל להתקדם.
כן, שיהיה לנו את כל המידע.
שאחרי זה תוכלו לקבל החלטה שהיא החלטה מיטבית. אני רק יכול לספר לכם שבאמת היום יזמי האנרגיה באים ואומרים, אנחנו מוכנים להשקיע את כל הכסף, לשאת בכל העלויות וכל הזה, ולתת לכם 60% מההכנסות, אם הולכים בצורה של מנהלת אנרגיה כזאת. זה מה שקורה ביהוד, זה מה שיקרה עכשיו ברמת גן, זה מה שקורה עכשיו, הולך להתפרסם מכרז בפתח תקווה.
מה המשמעות הארגונית של מנהלת אנרגיה?
שום דבר מבחינתך.
חוץ מהשם.
ישבו פה סביב השולחן שלושה נציגים שלך ושני נציגים של היזם, לך יש 60% במנהלת, אז אתה תמיד תשלוט בה. אי אפשר לתת ליזם לשלוט בנכסים של הרשות הרי. היועץ המשפטי יגיד את זה פה במה שנקרא בצעקה רמה והוא צודק. והמשמעות היא שאתה מפקח על כל פעילות של היזם. היזם יצטרך לבוא להגיד אני עכשיו מקים פרויקט של אגירת אנרגיה, יציג לך פה על הלוח את התוכנית, יגיד לך אני צריך ככה וככה וככה וככה, אתם תגידו כי טוב ויוצאים לדרך ואתם תצטרכו לשתף פעולה ולחתום על הדברים, אבל לא עמד בלוחות הזמנים, חרג מהתקציב או משהו כזה, מצטרך לבוא לפה למנהלת ולהסביר למה. תרצו שבסוף ילווה אתכם איזשהו יועץ, חגי, מישהו אחר, לא משנה, whatever, מה שזה לא יהיה, אנחנו ממליצים תמיד שיהיה, כי בסוף זה לא המקצוע שלכם.
כשאתה אומר חרג מתקציב, לפי מה שהבנתי זה מענקים, אנחנו בעצם לא משקיעים כלום.
לינדה,
אם הוא בא ואמר שהפרויקט יעלה 10 מיליון שקל ובסוף הוא מציג לך שהפרויקט היה 12 מיליון שקל, אז הוא חרג מהתקציב והוא צריך להסביר למה. יכול להיות שיש לו הסבר טוב.
השאלה אם זה גורע מה...
אז כדי שזה לא יגרע... אז כדי שזה לא יגרע, אתה אמור להרוויח מעל ההוצאה. אז אז בשביל זה, שזה משמעות.
התשובה היא שהמנהלת הזאת אמורה להתכנס אחת לחודש ולעשות את הבקרה התקציבית ולבדוק שהוא עומד, ואם הוא דרך אגב רואה שהוא הולך לחור, הוא צריך להרים דגל, בדיוק כמו בכל פרויקט אחר שלכם. בסוף, 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 אתכם מעניין שהפרויקט יעבוד ויניב הכנסה.
אנחנו מדברים פה אבל על שולי רווח מאוד גדולים, בלי השקעה כספית שלנו, כך שבכל מקרה אנחנו מדברים פה על תשואה מאוד גבוהה. אגב, עשינו את זה הרבה יותר בקטן עם הגגות הסולאריים, לא השקענו כלום, וזה הניב לנו רווח, אז בעניין הזה גם טעות קטנה לפה ולכאן, היא לא משנה את העובדה שאנחנו עדיין רק מרוויחים.
והמחיר היחיד,
אנחנו עדיין רוצים להרוויח כמה שיותר, והמחיר שכאילו, וזו הייתה השאלה הראשונה, זה א', שזה לא יהיה מסוכן מבחינת קרינה, ומבחינת שטח, לבחור מקום שבאמת לא מפריע לנו בשימושים אחרים שלנו.
אז תראו, מבחינת קרינה זה בסדר, אני עדיין אומר מה שאמר...
רק הסיפור של הסוללה הזו, שלא אי אפשר לקבות אותה.
מה שאלירן אמר נכון ושריר וקיים, ושוב אני אומר, זה נכון גם לכל הטסלות שלנו, שנוסעות או לכל הרכבים הסינים.
אבל טסלה...
אבל הם 80 קילוואט, לא 80 מגה.
טסלה בוער לך על יד הבית או מתחת לכיסא, וזה בוער לי בשדה רחוק.
כן, אז אני אומר, רגע. חשוב לבוא ולהגיד, יש מרחקים...
השאלה אם זה לא יכול להתפשט לך מוטי, בסדר החוק שכל... לא יודעת.
יש מרחקי בטיחות, בסדר, יש רגולציה שלמה של הדבר הזה. אף אחד לא יבנה את המחולה בצמוד לבית של לינדה או בצמוד לבית של כל אחד אחר.
לא, התנדבה רגע.
התנדבה, לינדה זכית מה שנקרא.
עם עמדת כיבוי יש.
מוטי, אני חושב ש... האמת שאני חושב שה...
כן, פינת דוחיפה זה התומר,
אה? רמת הקרינה...
בית שלי גם.
לא מאמין שיהיו שריפות, אבל רמת קרינה יכולה פתאום להיות...
בסדר, יש רגולציה, מה אתה?
בסדר. זה לא רק כסף, זה יכול להתפוצץ. אבל אני אנסה את זה, מספיק הגנות מסביב, אם זה כל כך הרבה כסף...
טוב, יש עוד שאלות?
יש אפשרות להטמין איזה תת-קרקעי?
בכלל, בכלל, בכלל לא עשו. יש טכנולוגיות של הגירה שהיום אפשר לעשות אותן תמונות, הן לא מפותחות מספיק. אני מניח ששמעתם על חברות כמו ישראליות, כמו אוגווינד, והייתה עוד חברה אחת בורסאית שסיפרה הרבה סיפורים שהם יודעים לעשות כבר אגירה תמונה. שוב, אני לא אומר את זה בביקורת, אבל תכלס, אין היום שום פרויקט אגירה שהוא מתחת לקרקע.
צריך קירור.
המחולות מגיעות עם קירור בילדין.
כן, אבל איזה תוך אדמה, אתה צריך מה...
צריך יותר קירור.
חייב קירור.
אנחנו לא עושים נסיונות.
החברות הייטק הגדולות שמות את זה באוקיינוסים. עמוק באוקיינוסים, עם צינורות וכדומה, בשביל שאז אתה מתקרר ואתה חוסך גם על המעבר.
אבל אני נוטה להסכים עם מה שאמר מוטי, אל תעשו ניסיונות.
לא, לא במחשבון בכלל. תצמדו
למה שמוכר, למה שידוע, למה שעובד ב-20,000 מקומות אחרים.
כן. אין שאלות? תודה רבה.
תודה רבה.
תודה, בהצלחה.
מאוד מעניין.
אנחנו זמינים לכל שאלה.
מוטי, תגיד. אפשר את החלק של ההצבעות שנעשה עכשיו, אני פשוט תוך חצי שעה חייב...
תגיד כן, ואחרי זה נמנה למה.
אנחנו לא בסדר עכשיו באתי.
כרגע אתם מצביעים רק
על... אנחנו מבקשים...
הטבר של ההכנה של המודל הכלכלי.
אנחנו מבקשים לאשר טבר שהוא בסך 50,000 שקל לליווי של כל הפרויקט הזה ולבחינה שלו.
זה על בסיס הצעת מחיר שהוא נתן?
סליחה שאני מתקנת אותך, זה לא ליווי של כל הפרויקט, זה רק על הקטע של הכנת המודל הכלכלי כדי להביא אותו למועצה.
זה עוד לא מכרז.
מה, אז
לא, 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 לא.
להכנת מודל כלכלי?
זה לשני מודלים כלכליים, אחד לאגירת מתח
גבוה. יהיה מכרז, רגע, יהיה מכרז, עוד אין מכרז, יהיה מכרז בין החברות שעושות את זה. והחברה, מבין החברות המובילות, מי שיזכה, יזכה.
לא, שואלת על ה-50,000.
לא.
מכרז ליועץ, יהיה?
מה?
יהיה מכרז ליועץ?
כן.
בוודאי.
בסדר, אני שואל.
כן, כן, מכרז ליועץ, בוודאי. האומדן הוא 50,000, אבל אם במכרז יצא פחות, אז יצא פחות.
אני עדיין לא מבינה.
לא, זה לא קשור.
כדי לספור את היועץ להכנת מודל כלכלי יהיה מכרז, ועל זה אנחנו חושבים 50,000
שקל. לא, זה לא מכרז.
אני רוצה להסביר. אנחנו כבר עשינו ועדת התקשרויות לגבי בחירת היועץ. החברה של חגי שהיה פה הרגע, הוא זה שנבחר מהארבע הצעות שקיבלנו להכנת המודל הכלכלי.
זאת אומרת, המחיר נבחן ביחס לחלופות, והמחיר שלו גם טוב.
כמה הציעו אחרים?
כן, אבל אני רוצה להסביר את השלבים כדי ש...
רגע, נבחר זה היה בוועדת מכרזים וכדומה, כי אני
לא... זה לא, זה לא,
זה
לא...
זה מתחת ל-80,000 שקל, אז זה הולך עם הצעות.
ועדת מכרזים זה בעל 70,000.
יש קודם, יש...
החמצתי איזה פגישה, כן.
ההתקשרות איתו היא על כמה וכמה שלבים. השלב הנוכחי הוא הכנת מודל טכנו-כלכלי, שבו מוצג לכם, כמובן שזה כרוך בסיורים בשטח, איתור מקומות מתאימים ובדיקה של חשבונות חשמל וכל הדברים שאני לא מכירה ולא יודעת.
שומעים את הניסיון אצל
המחוז. אתם שומעים פה, כשזה מוכן, זה עולה מוצג פה למועצה, ועל פי מה שאתם שומעים, אתם מחליטים אם להמשיך להתקדם עם הפרויקט או לא. חלק מהעבודה אחרי אותו שלב, זה גם הכנת מכרז, כל הנושא של הרגולציה וליווי של הפרויקט וכולי.
אבל החמישים לא כוללים את הכנת
כרגע, זה רק הנושא של הכנת מודלים כלכליים לשני הנושאים.
לקטן ולגדול.
נכון.
עכשיו ראית מודל כלכלי אחר שהוא הכין? זאת אומרת,
השאלה... אני לא, אני לא...
השאלה איזה כיפים, זה חמישה עמודים או שזה עבודה באובי כזה?
זה לא חמישה עמודים.
לא יודע.
וזה כולל סיורים ובדיקות של כל מיני... אני לא ראיתי כזה מודל, וגם אם הייתי רואה לא הייתי רואה.
אז אולי שייתן קודם דוגמה.
ואז הוא ייתן דוגמה ואז...
לא יודע, נשמע הרבה.
נראה, באמת זה שווה את ה-50,000 שקל.
זה נשמע הרבה.
היו ארבע מציעים שהוא הזול מכולם. אז מה זה אם זה שווה? נגיד... רגע, רגע, נגיד שאנחנו...
רגע, כן, אם הוא הזול. על אותם סעיפים.
כמה עלו אחרים? כמה רצו אחרים?
רגע, ניתן דוגמה. יש לי פה את שני הפרויקטים. הנושא של הפרויקט הקטן...
לא, שניים ביחד.
לא, אני...
אבל יש לה טבלות נפרדות.
זה שני פרויקטים, זה שתי טבלות נפרדות. אז RC Group זה שזה, זה 20,000 שקל על המודל הכלכלי. עוד חברה זה 22,500, זה מחירים לפני מע"מ. 22,500, ועוד חברה זה 25, וחברה נוספת לא רצתה לתת הצעה.
אוקיי, אז הם יותר הכי זולים.
זה כן. על הקטן.
אז הם הכי זולים.
ודווקא על הגדול, הוא נתן מחיר יותר נמוך למודל הכלכלי, שזה 18,000 למודל הכלכלי.
מי זה הוא?
R Group. הבא אחריו זה... זה לא בחפיף, כאילו כן. זה לא חופף, כל אחד כן. נצא משהו אחר. השני שפה היה יותר זול נתן 25,000 והשלישי נתן 20,000. אז
זה הסדר גודל.
אז כל אחד בין 40-50
בקיצור.
לא, תוסיפי מע"מ.
כן, אז זה נותן אינדיקציה שזה מחיר סביר, שזה המחירים. טוב, בואו נצביע.
טוב, אני בעד.
אני בעד.
דרור בעד גם, אני חושב שצריך להתקדם.
בלי בעד.
אפילו רפי בעד.
מה?
אפילו רפי בעד. הוא אומר אפילו רפי בעד.
דורון בעד, ואני רוצה להביא הסתייגויות. ביקשנו לקבל קצת חומר מקדים.
איזה חומר מקדים? קיבלת עכשיו. רגע, אבל הסתייגויות, אנחנו רגילים, תמיד יש הסתייגויות. הבאנו לך את המומחה, שייתן לך את כל החומר.
לא יודע, למשל הייתי רוצה לראות את המודל הכלכלי ביהוד, איך זה נראה, אם זה דבר כזה או דבר כזה.
אבל זה לא היה מגיע בתור חומר מקדים.
בוא נגיד זה חצי.
למה אפשר לבקש?
אתה יכול לבקש?
שיתן משהו וימחק את הפרטים המזהים.
זה צריך להתאים לנו, כל רשות זה משהו אחר.
בדיוק, מה אני יודעת מה היקף ביהוד?
מודל כלכלי זה לא משנה היקף, זה נוסחאות.
זה לא בהכרח משנה כמה שעות הוא עובד על זה, משנה כמה שנים ניסיון יש לו. אתה שומע אותו מדבר, אתה שומע את הניסיון ואתה
צריך... נגיד שזה חצי עמוד, אתה יודע, לא ספר, נגיד שזה חצי עמוד, והוא הזול מכולם, אז מה אתה רוצה להגיד עכשיו?
לא יודע, אני...
בעיניי הוא חושב שהוא הגיע לפה, אבל הסבירות
שלו מחיר מובחנת בזה שיש לך,
שמי שבתחום לוקח מחיר מובחנת.
אתה לא יכול להגיד בכל דבר, אני לא יודע, אתה לא יודע, אז כשתדע, תגיד.
אם הייתי מקבל את החומר,
איזה חומר?
דוגמה של
מודל כלכלי. אבל נניח שזה נראה לך שזה עבודה של 5 שעות, ואחרים רוצים יותר.
כבר מציעים הצעות וסדרי גודל, אותם סדרי גודל. עכשיו, השאלה אם אתה בכיוון ללכת על זה או לא.
בדיוק, זאת השאלה, בדיוק, ולא שום דבר, נכון? זו דעתי, גם כן.
אחרי זה שיהיה מודל כלכלי, תוכל להסתייג או להעיד בעד.
זה לא שיש לנו כאן הצעה שהיא מופרזת.
נכון.
נכון. משווי הוגן, בוא נאמר.
נכון, אני מסכימה.
טוב, תחליט מה...
אמרתי שאני בעד עם...
אוקיי. ההצעה הזאת היא... אנחנו צריכים להתניע תהליך.
נכון.
ואחרי שהוא יעשה עבודה, אז נהיה יותר חכמים, נוכל לשאול שאלות.
כן, כן, כן.
אני רק אגיד משהו אחד, אולי להכניס נקודה, שאם וכאשר נלך על זה, בגלל שאנחנו מבינים שיש מרווחים ליזם, שהוא יחזיר לנו את העלות של המודל הכלכלי, אולי הם יסכימו לתת את הכסף הזה בחזרה.
מה זה משנה? אז תקבל פחות, אז תקבל 49% מכל 50%. הכל מתומחר פנימה.
עדיין אתה במכרז, תיקח את... אתה במכרז בכל מקרה, תיקח את ההצעה הכי טובה שתהיה לך, כשאתה תבחר מישהו. אז בסדר.
אבל רתמתם את ההגרלה לפני...
נכון. בהנחה שיהיה מכרז, בהנחה ש...
אוקיי, אני...
טוב.
טוב.
אנחנו סיכמנו.
טוב, אוקיי.
תודה רבה.
חוזרים לפרוטוקול.
אנחנו גמרנו עם הצבעות היום?
כן.
כן.
את הפרוטוקול?
בסדר. רגע, רבותיי, הערות לפרוטוקול. אנחנו מדברים פרוטוקול, מספר 03-25, 5 במרץ.
כן, בוא
נעשה. טוב, הם רוצים להסתכל. אם אין הערות, מי בעד אישור הפרוטוקול? אני בעד אישור הפרוטוקול.
יאל בעד,
יאללה
בעד.
דרור בעד. לא הייתי נוכח, אז אני לא חושב.
אתה לא
תראה. רפי בעד.
אני אמרתי לך.
לי בעד.
דורון בעד.
לינדה בעד.
אם אין לי מישהו תוספות, אז אנחנו נסיים מוקדם היום.
שיהיה חג
שמח.
חג שמח. חג שמח.
חג שמח. ואני מאוד מקווה שהפרויקט הזה...